מה נשמע? יופי. רבותיי, מזמן לא נפגשנו בענייני תנ"ך על הסדר שאנחנו לומדים. אני בעזרת השם בשבוע הבא יוצא למילואים, אז השיעורים יהיו קצת בקצב אחר. שבוע, אני מקווה שנעשה, בסדר? בעזרת השם. נראה מה קורה בלבנון קצת. אז בפעם הקודמת שלמדנו, שזה היה לפני פסח, עסקנו בפרק הדרמטי, המרתק והבלתי נשכח, פרק כ"ד, אתם זוכרים? אתם זוכרים או לא שצריך לעשות חזרה? חזרה קצרה ומקוצרת, ראינו שבעצם, בפרק הזה בעצם נחשפנו לסכנה הגדולה מאוד של הגבעונים. נכון? ראינו בעצם, הטיעון המרכזי היה שהגבעונים למעשה היו משטפים, שסיפקו לפלישתים גם מודיעין איכותי, מה שגרם לפלישתים לרדוף אחרי דוד בעצמו בקרבות, וזה מה שמופיע בסוף הפרק, בפרק כ"א, בסופו, כאשר אנחנו רואים שדוד בכמה וכמה מלחמות בעצם מאוים באופן אישי, מאיפה, הם ידעו בדיוק איפה דוד נמצא, הגבעונים סיפקו את המידע ואת המודיעין, ויותר מזה, דיברנו אז בשיעור הקודם, מה שהגבעונים ניסו לעשות זה לייצר נרטיב, סיפור שלילי על שאול. כן? שאול באמת נענש על כך שהוא פגע, הוא או דואג האדומי, פגע בנוביר הכהנים. על גבי הסיפור הזה, כן, נגיד, בהקבלה לימינו, בדיר יסין, פה בארנוף, נעשתה פעולה של האצ"ל והלח"י, ושם נהרגו אזרחים, שלא לא שאול האזהרות ולא יצאו מהבתים שלהם ונהרגו אזרחים. טוב, אז זה דבר שלא תכננו שהוא יקרה, בסדר? אבל מכאן התעמולה הערבית, מה אמרה? היהודים בכל מקום שמגיעים רוצחים נשים וילדים. בסדר? זה כבר, זה פעל כנגדם כבומרנג, כי בגלל זה הם ברחו מכאן וכו', אבל אז שאול היה טעות, או אפילו חטא, לא רק טעות בנוביר הכהנים, זה דבר אחד, אבל מכאן הגבעונים ניסו לספר סיפור אחר לגמרי. מה? הם ניסו להפוך את כל מה שעשה שאול במלחמתו בגבעונים הרמאים, השקרנים, שהפרו את הברית, וכאשר שבט בנימין, אני עושה חזרה, זה, מי שרוצה, זה, אז שיראה את הפשיעור הקודם. או שזה, כן? הם הפרו את ההבטחה שלהם, את השבועה שלהם, שהם יהיו חוטבי עצים ושואבי מים. הפרו את זה, וכששבט בנימין קיבל מכה קשה בפילגש בגבעה, ובעצם הערים ננטשו, אז הם חזרו לשם לערים האלו. ומי ששיקם את שבט בנימין, שזה בעצם שאול ובני ביתו, כבשו מחדש את הערים הללו, ובאמת ביערו את הגבעונים שרימו מכל גבול ישראל. עכשיו אנחנו רואים שהגבעונים פתחו במסע נקמה נגד שאול ונגד בני ביתו, נכון? אז ראינו, זו הסיבה, שכששאול נופל בגלבוע, המטפלת של בנו של יונתן מפי בושת צריכה לרוץ איתו בבעלה, הוא נמצא בכלל בגבעה, למה את רצה? כי היא מבינה שאם שאול נפל בהר הגלבוע אז קיים סיכוי סביר מאוד שיבואו מי יבואו הגבעונים וירצחו את כל זרעו, מה שקרה הרי זה מה שהם עשו למי? לאיש בושת, נכון? באו הגבעונים מבני בארותיים ורצחו אותו על מיטתו, כלומר הם פותחים במסע נקמה מול שאול, כמו שהם אומרים כאן, נכון? האיש ואמרו אל המלך האישר קילנו באשר דימה לנו נשמדנו יצא בכל גבול ישראל, יותן לנו שבעה אנשים וכו'. אז הם בעצם מנסים לצבוע את שאול בצבע שלילי ביותר, כמי שכאילו לייצר איזה מין כמו נוביר הכהנים, כך בעצם כל מה ששאול עשה, אומר הקדוש ברוך הוא לדוד, זה לא כך. ואתה חייב להספיד את שאול. נכון? כלומר, הכותרת של הפרק, למה יש רעב? הוא אומר, אל שאול ואל בית הדמים. זה שתי סיבות. סיבה אחת, מה שקרה עם הגבעונים, בסדר. אבל סיבה שנייה, אל שאול, הם מנסים להחתים את זכרו של שאול. ולכן מה צריך לעשות? ותראה מה הם עשו. כלומר, בעצם כרגע התמונה נפרסת לפנינו. הגבעונים, שהתחפשו לגרי צדק האלו, הם קודם כל פתחו במסע נקם נגד שאול, אחר כך הם סיפקו מודיעין לפלישתים, לפי אפשרות אחת שהצבנו, לא רק שהם סיפקו מודיעין, אלא הם גם נתנו לפלישתים לעבור דרכם, כי כשאתה שואל את עצמך, איך יכול להיות ששאול נפל בהר הגלבוע? הרי פלישתים נמצאים באזור שפלת יהודה, גת, עקרון וכו'. איך הקרב מתנהל בגלבוע? איך הם הגיעו עד לשם? אז אפשרות אחת להגיד שהם נעו דרך ציר החוף וכל זה, אפשרות שנייה להגיד שהם עברו דרך גבעון, בנימין, ג'נין, מנשה, מגיעים לגלבוע, נכון? מגיעים לשם. מי נתן להם לעבור? מי שהיה נמצא שם, הם הראו להם את כל הדרכים. אז זאת שהגבעונים, כמין גייס חמישי, סיפקו לפלישתים מודיעין, סיפקו להם דרכים, סיפקו להם נתיבים, כדי שפלישתים יוכלו לעשות את העבודה במקומם. והדבר הזה בא לידי ביטוי במלחמות הללו, זה כנראה, כמו שאמרנו, כל הפרק הזה כנראה קורה בתחילת מלכות דוד, עוד שנייה ביד, כל הפרק הזה קורה כנראה בתחילת מלכות דוד, ודוד מוצא את עצמו פעם אחרי פעם שהוא יוצא למתקפה, ופלישתים יודעים איפה הוא נמצא, איפה הוא מקב את החפק שלו, איפה הוא זה, וכל פעם מישהו אחר צריך להציל אותו. מאיפה הם יודעים? מי סיפק להם את המודיעין? מי סיפק להם את התמונה? מי זה? הגבעונים. ולכן התיקון הוא, יש מה שצריך לעשות על הגבעונים, מה ששאול עשה, אז זה, אבל חוץ מזה, מה כתוב? שהתיקון הגדול הוא שויעל, בפסוק י"ב, וילך דוד, ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, מאת בעלי יבש גלעד, אשר גנבו אותם מרחוב בית שאן, אשר תלאום שם פלישתים ביום הקוט פלישתים את שאול בגלבוע, ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים, ויקברו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין, בצלע בקבר קיש אביו. שאול יובא לקבורה לארץ בנימין, אותה הוא היה צריך להוריש מחדש אחרי שהגבעונים תפסו אותה. והמדרש כאן אומר, למה נענש דוד? אשר לא הספיד את שאול כהלכה. כלומר, לא סופר הסיפור של מי ששיקם את שבט בנימין מאפס, מי שירש מחדש את הנחלה, ומי שתוך כדי גם עשה טעויות ונענש עליו, אבל בעצם הגבעונים ניסו למחוק לגמרי את דמותו של שאול, ויעשו כל אשר ציווה המלך, הכוונה להספיד את שאול כהלכה, ויעתר אלוהים לארץ אחרי כן. זה בעצם כל סיפור המלחמות שמגיעות אחר כך. כן, מה עשית לשאול אביד?
מה
החצי פסול
במלחמה
הזאת? עוד פעם?
מה החצי פסול במלחמה?
החצי של שאול, שאלה טובה, החצי של שאול היה בכל הסיפור עם נוב עיר הכהנים. היו מהגבעונים רבים שבגדו בשבועה שהם נשבעו, אבל היו גם מעטים שנשארו נאמנים, והם באמת היו חוטבי עצים ושואבי מים בגבעון. ושאול, במלחמתו בגבעונים, פגע בכולם. זה היה טעות. זה היה טעות. כאילו, כי עם ישראל נשבעו להם, ואם הם נשארו נאמנים, אז אסור היה לגעת בהם. אז שאול על זה היה צריך להיענש. אבל מכאן, הגבעונים האחרים ניסו לצייר את כל הסיפור כולו, כאילו שאול היה סתם אכזרי כלפיהם וכו' וכו', בעוד שהם בעצמם היו אלה שתפסו את נחלת בנימין, שהייתה בעבר נחלת גבעון, ותפסו אותו מחדש ועברו על השבוע. בסדר? אז זה הסיפור, ועד כאן זה חזרה על מה שהיה בשיעור הקודם. טוב, הגענו היום, אנחנו ממש לקראת סיום הספר, יש לנו פה עוד 3 פרקים. היום זה שירת דוד, מאוד מאוד חשובה. מה? כן, לא ענינו על זה. אז בואו נענה על זה. כן? קודם כל צריך לדעת שבעקבות הדרישה הזאת שלהם, של הגבעונים, אז הוכרע שהם לא מבני ישראל להם. כי הם אכזריים. בסדר? הם אכזריים. עכשיו, אין ברירה. אין ברירה. למה? כי מכיוון שיש כאן, יש כאן שבועה שעם ישראל נשבעו להם, לחלק הקטן הזה שהיה נשאר בנו, ועברו על השבועה. מי שעבר על השבועה זה שאול. אז זה מה ש... זה מה שהם מבקשים, וזה זה מין סוג של זה פיקוח נפש כללי לכל עם ישראל. בסדר? יש... העבירה הכי חמורה זה חידול השם. כיוון שנוצר כאן חידול השם כלפי הגבעונים. החלק הקטן של הגבעונים זה אירוע מורכב, ולכן, לגבי אותו חלק קטן, אז דוד מנסה לפצות אותם, נגיד להם, בוא, אני אתן לכם כסף במקום, נעשה כל הזה. לא, אנחנו רוצים נקמה. רוצים נקמה, וזה פיקוח נפש של כל עם ישראל, אז אין לו ברירה. וכתוצאה מהדבר הזה, מבינים כולם אל נכון מי הם הגבעונים. ויכול מאוד להיות שהמחיר ששילמנו, עם ישראל, כן, את הילדים הללו של... זה כאילו נקמת דם, אתה מבין? אומרים, הוא הרג אותנו, אנחנו נהרג אותו. בעולם של זה, זה מקובל, נקמת דם, אנחנו... אבל כעת התברר, סביב נקמת הדם הזאת, את התוכנית הגדולה של גבעונים, ושבעת המוקעים כאן, בעצם, הצילו את כל עם ישראל ממשהו הרבה הרבה יותר חמור. טוב. שירת דוד, פרק אף ב' וידבר דוד לאדוני דברי השירה הזאת ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול, יש כאן הבחנה בין האויבים מבחוץ לאויבים מבפנים, הציל אותו מכף כל אויביו, זה הציל אותו ממה שעכשיו קראנו, מכף שאול זה ששאול לא פגע בו וגם שהוא לא פגע בשאול, הוא מודה לקדוש ברוך הוא שהוא הצליח לעמוד במבחן הגדול ולא לפגוע בשאול ולהיות זהיר וכו' וכו'. ויאמר, אדוני סלים צולתי, אני אקרא את כל השירה ואחרי זה נדבר עליה. אדוני סלים צולתי ומפלתי לי, אלוהי צורי יחסי בו, מגיני וקרן אישי, משגבי ומנוסי, מושיעי מחמס הושיעני, מעולה לקרא אדוני מאוהבי יבשע, כי עפפוני משברי מוות, נחלב לי על יבעתוני, חבלי שאול סבוני, קדמוני מוקשי מוות, בצר לי אקרא אדוני ואל, אלוהי אקרא. וישמע מהיכלו קולי ושבעתי באוזניו, ותיגש, ויתגייש, ותירש הארץ, מוסדות השמיים ירגזו, ויתגעשו כחרה לו. עלה השם באפו, ויש מפיו תוכל, בגחלים בערו ממנו, ויד שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על כרוב היער, ויער על כנפי רוח, וישת חושך סביבותיו, סוכות, חשרת מים ושחקים. מנגה נגדו בערוג אחד האש, ירא מן שמיים אדוני, ועליון ייתן קולו, וישלח חיצים ויפיצם ברק ויהום. ויראו אפיקי ים, יגלו מוסדות אבל, בגערת אדוני מנשמת רוח אפו. ישלח ממרום יקחני, ימשני מים רבים, יצילני מאויבי אז, משונאי כי ימצו ממני. יקדמוני ביום ידי, ויהי אדוני משענדי, ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי. יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי, כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנה. ואהיה תמים לו, ואשתמרה מאבוני, וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו, אם חסי תתחסד, אם גיבור תמים תתמם, אם נבר תתבר, ואם עיקש תתפל. ואתם אני תושיע, ועיניך על רבים תשפיל, כי אתה נראה אדוני, ואדוני יגיע חושקי, כי בך ארוז גדוד באלוהי עד עלי גשור, האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגנו לכל החוסים בו. כי מי אלה מבעלי אדוני, זה ארוך, כן, זה הפטרה של זה. ומצאו מבעלי אלוהינו, האל תמעוזי חיל, אבל אל תדאגו, תכף יהיה, ויתר תמים דרכי, וקריא וכתיב, משבר, רגליי, רגליו, עוד פעם, זה קריא וכתיב חשובים פה, כיילד ועל במותי יעמידני, מלמד ידי למלחמה וניחת, קשת נחושה זרועותיי. קשת נחושה זה היה קוד למלחמה ברמת הגולן, קשת נחושה. נכון? זוכרים? השריונרים זוכרים? אילן זוכר, יפה. ותיתן לי מגן אישך וענותך תרבני, תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולה, ירדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם, באכלם, בהם חצם, ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי, ותזרני חי למלחמה, ותכריע קמי תחתני, ואויבי תת לי עורף, משנאי ועצמיתם, ועצמיתם, ישעו ואין מושיע אל אדוני ולענם, וישחקם כעפר הארץ, כתית חוצות עדיקם ערכאם. ותפלטני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים. עם לא ידעתי ויעבדוני, בני נכר התכחשו לי לשמוע, אוזן ישמעו לי, בני נכר יבולו ויחגרו במסגרותם. חי אדוני ברוך צורי וירם, אלוהי צור אישי. האל הנותן נקמות לי ומוריד עמים תחתני, מוציאי מאויבי מקמי תרומני, מאיש חמסים תצילני. על כן עודך אדוני בגויים ולשמך הזמר, מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו לדוד וזרוע עד עולם. זו השירה ארוכה כמו שאמרנו. בגדול, אני זורק לכם שאלה, תחשבו עליה תוך כדי שאנחנו מדברים. השירה הזאת מחולקת, חלוקה מובהקת לשניים. יש פסוק אחד שמעביר אותנו ממצב למצב. תחשבו רגע איזה פסוק זה, תכף ננסה לגלות אותו ביחד. אבל כדי להבין את אין נכון את השירה הזאת, אנחנו צריכים להכיר תכונה מאוד מאוד מיוחדת, תכונה משיחית שנקראת נשיאת הפכים. משיח, צדקנו, שיבוא, וגם בעקבות דוד המלך, הוא חייב את התכונה הזאת של נשיאת הפכים. מה זה נשיאת הפכים? לדוגמה, שאתה יכול מצד אחד להיות מלא גבורה, מלא עוז, מלא עוצמה בחוץ, ובפנים להרגיש שפל, שפל, כמו שדוד המלך אומר על עצמו, הייתי שפל בעיניי, ונזקק ותלוי לחלוטין בהשם יתברך. בדרך כלל זה לא הולך ככה, בדרך כלל מישהו שפל, אומר, אני כלום, אני זה מלא ענווה, כל הקדוש ברוך הוא עושה, אני לא עושה, אני לא עושה כלום. מישהו מלא כוחות, עשיתי, בניתי, אני, לא, אני מסתדר לבד. להיות גם וגם, בעת ובעונה אחת, בשתי תנועות הנפש הללו, זוהי נשיאת הפכים, וזה מה שצריך. אתם זוכרים שדיברנו בעבר, כשלמדנו בתחילת, בשמואל א', פרק י"ז, למדנו את ראשית חייו של דוד המלך. אתם זוכרים מה למדנו? המדרש ועוד. שדוד המלך עד גיל 28 היה בחזקת ממזר. כלומר, גדל לבד. לא גדל בתוך משפחה נורמטיבית. לא היה לו מי שיעודד אותו. לא היה בכיתה מסודרת. גדל לבד. ראינו את זה, אז הוכחנו את זה גם מהפסוקים. זה לא מדרש סתם מונפץ. זה מדרש שהוא נשען על קשיים חמורים בפסוקים עצמם. ושאלנו את עצמנו למה, מדוע. והסיבה אז שהסברנו הייתה, אם אתה רוצה להכין איזה מישהו, להכין אותו להיות מלך. חבר'ה, מלך, חברים, רבותיי, לא חברים, מלך זה אדם שמופעלים עליו קודם כל לחצים אדירים, פעם אחת. חצים! אלה לוחצים מכאן, ואלה לוחצים, שאול לדוגמה נכנע פעם אחרי פעם לחצים של העם, מצד אחד. מצד שני, מלך גם חווה הצלחות, לא יודע, הייתם פעם במקום שעשרת אלפים איש מריעים לכם ושרים לכם מעיקה שאול באלפיו ודוד וריבותיו וזורקים לכם תכשיטי זהב? בקלות אתה יכול לעוף לגאווה מטורפת. אלף, לא? אולי זה יותר מסתתף עם אנשים. גם בנות היו שם נשים, שרו לדוד. הצלחות מופלגות. הנפש הצריכה להישאר מאוזנת, מדויקת, מכוונת, חייבת לקבל את, את הערך העצמי שלה לא מבני אדם. דוד המלך עד גיל 28, הדבר היחיד שמחזיק אותו, זה לא בני אדם שאומרים לו מחמאות, כי אין לו. מה שמחזיק אותו זה שהוא מכיר בכך שהוא רצוי על ידי השם יתברך. כלומר, הוא, הילדות שלו, דפוסי ההתנהגות והאישיות שלו הם כאלו, שהוא דבוק עם השם יתברך, ולכן יש לו יכולת עמידה בלתי רגילה בלחצים. זה כאילו הסדנה שהוא עבר, עד גיל 28. הוא לא כך מתפעל מלחצים וזה, הוא מסוגל להיות, אתם זוכרים אז ראינו שדוד נמצא במערה, חשוך, שאול נכנס, והכל בלחישה, ויואב אומר לדוד, עכשיו אני זה, זה, וכתוב, וישסה דוד את אנשיו בדברים, ולא נתנה מקום על שאול, יש לו כוח מנהיגות עצום במצבי לחץ בלתי רגילים, זה הכל נובע משנות הראשית שלו, והיכולת שלו להיות נקי לגמרי. כאילו, מה? עד גיל 28 אף אחד לא אמר לי מילה אחת טובה, כל מה שיש לי זה הכל מהקשר שלי עם השם יתברך. אחרי זה גם, נגיד, יש הרבה צדיקים, הבעל שם טוב, לדוגמה, היה המון המון שנים נסתר ומתבודד. לא, גם מתייתם בגיל צעיר. אז אתם מבינים את התשתית הפנימית? יפה. ודוד, ניצחונות אדירים, הוא שלט פה על המרחב, זה לא כמו היום. אז המלך היה יוצא בראש הלוחמים, הוא יכול להתמלא בגאווה מהדבר הזה, ויוצא ונלחם ורכוש וזהב וכסף, מופיע כאן, גם, גם, גם כאן וגם בדברי הימים. שירת דוד מתארת בדיוק את הכפילות הזאת. החלק הראשון של השירה מתאר אדם פסיבי לגמרי, תלוי לחלוטין בקדוש ברוך הוא, חסר אונים. חסר אונים. ממש. שנאמר, אחרי פסוקי ההקדמה, הוא משבח את הקדוש ברוך הוא, אבל מסגבי, מנוסי, מושיעי, אני קורא להשם ומושיע אותי, עפפוני משבר מוות, נחלה בלי עלי ועתוני, חבלי שאול סבוני, קידוני מוקשה מוות, בצר לי אקרא על אדוני ועל אדוני אקרא, וישמע מהחלו, ושמעתי באוזניו, והוא זה, והוא כועס וכל זה, ומה הוא עושה? משמיים ייתן קולו, ישלח ממרום ויקחני, ימשני ממה, כאילו דוד המלך תובע, בדרך כלל מי שתובע הוא חסר אונים, נכון? שתמיד יהיה בריאים, ותכף מתחיל לענות הרחצה, ולכן ללכת למקומות בטוחים, ועם מציל והכל, אבל מי שחליל הפעם נקלע לזה מצוקה בתוך המים, יודע שאתה חסר אונים, אין לך, אתה לא יכול ללחם בים. אתה לא יודע, זהו, נגמר הסיפור, אם אתה לא יודע, מיומן מאוד מאוד, אז דוד המלך מתאר את עצמו, כאחד שהוא תובע, זהו, חסר אונים. פתאום מגיע איזה מישהו, קדוש ברוך הוא שולף אותו, אבל החוויה שלו כאדם תובע, דוד, הגיבור, הנועז, הלוחם, המלך, מה? כן, ככה הוא, זו החוויה שלו. יצילני מאויבי אז, מסוני וכולי, והי אדוני למשען לי, יוצא למרחב אותי, יחלצני. מה איתך? אני חסר אונים, הקדוש ברוך הוא צריך לחלץ אותי. למה? כי אני צדיק. שמרתי דרכי השם וכל זה. ולכן הוא משיב לי כצדקתי וכל הדברים האלו, ומושיע אותי. ולכן הוא מסייר, כי אתה נרי אדוני, ואדוני יגיע חושכי, אתה הנר שלי, אתה האור שלי, אני בחושך, אתה מציל אותי. זה החלק הראשון שאיתו הוא פותח. כלומר, מעמד הנפש הבסיסי של דוד, הוא של אחד שהוא זקוק כל רגע לקדוש ברוך הוא. זה מה שחזל אומרים, שדוד המלך, 70 שנים שלו, קיבל ממי? מאדם הראשון. הוא בר נפלה, הוא נקרא. כן, אדם הראשון תרם לו, היה שצריך להיות נפל, הוא תרם לו. כי החוויה הנפשית שלו שהוא נפל. שהוא בכלל לא, הוא בכלל לא צריך לבוא לו. כל שנייה שהוא כאן זה חסד מהשם יתברך. כל שנייה שהוא חי, כל זה, הוא, כלום לא ממני, הכל ממנו, הכל שלו שם יתברך. אני בכלל לא הייתי אמור להיות כאן, הייתי אמור להיות נפל. זה כאילו החוויה הנפשית שלו. כן, זה ביוסף חיים. זה עוד, אנחנו נתייחס לזה, נגמור את זה, ואז ננסה להשוות לתהילים נראה את ההבדלים. פתאום, העסק מתהפך. מה פעד דיברנו על? מישהו שפל? מישהו שהוא אין לו כוח? מישהו שהוא חסר אונים? מישהו שהוא תובע? שימו אותו בצד! שכחו ממנו! מישהו אחר הגיע, מי? גיבור, נועז, נמרץ, כי בך ערוץ גדוד, לא היה דלג שור. פח, אני רוטף אחרי הגדוד, אני מדלג. דלג שור, מין שור. נכון, דלג שור. האל תמים דרכו וכו', הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא, אבל מה? האל מעוזי חיל, הכוח אצלי. ויתר תמים, כתוב כאן קריא וכתיב, דרכי דרכו, כאילו יש פה, הוא רומז כאן לכפילות, זה דרכי, אבל אתה קורא, כתוב דרכו. משווה, עוד פעם, כתוב, אנחנו קוראים רגליים, אבל כתוב רגליו. אמנם הרגליים של הקדוש ברוך הוא, אבל זה בא לידי ביטוי, מה? דרך הרגליים שלי, כמו הפסוק שאנו אומרים בפרשת עקב, נכון? ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, צריך מצווה להגיד, וזכרת, כי אדוני אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז דוד המלך אומר, זה הרגליים שלי רצות. הקדוש ברוך הוא נותן כוח לרגליים שלי, משווה רגלי כאלות. מלמד ידי למלחמה, וניחת, קשת נחושה זרועותיי, הזרועות שלי הם כמו קשת נחושה, הוא מכוון את זה. הרי זה מתכתב עם מה שדוד המלך אמר בקינת דוד ליונתן, ללמד בני יהודה, קשת הלוא היא כתובה על ספר הישר, כי שאול נפל על חרבו, הוא חיכה שהאויב יגיע קרוב אליו. ודוד אומר, אנחנו צריכים מלחמת קשת, שאתה פוגע באויב כשהוא בשטח שלו, לא שהוא מגיע אליך. אז הוא משבח כאן את הקשת, ותיתן לי מגן אישך, תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולי. אני יוצא למרדפים ומנצח. זה אותו בן אדם, נגב, מה הולך כאן? מה זה? לפני כן קראנו מישהו אחד, שם קוראים מישהו אחר, מה הולך כאן? הרדפה, אויבי והשמידם, שמידם. גמר כיבוש, לא מפסיקים באמצע. עד שהאויב מוכרע. עד שהכוח הצבאי שלו מושבת והוא נשבר את רוחו. כמו שהכריעו את יפן, כמו שהכריעו את גרמניה, כמו שמדינת ישראל הכריעה את עזה. שמתם לב לפלא הזה, וכל מבצע שהגעת הארי, המקום הכי בטוח במדינת ישראל, סדרות. כן? זו העיר שהייתה מוקת טילים וקסאמים, וכולנו המשכנו ככה, כן, בסדר, הם שם ירוץ וכל זה. ברוך השם, כמובן קרה פה אסון כבד, אבל הוכחה שאפשר לנצח. הנה הוכחה. צהל נמצא שם, בשטח, כבש, שולט, מנקה, ובכל שהגעת הארי, הם לא ירו, לא בגלל שהם לא רוצים, הם שונאים אותנו עד אותו דבר, הם לא מסוגלים, לא יכולים. צריך להמשיך בזה. וככה גם לעשות בלבנון, וככה גם באיראן. עד, לא להשיג באמצע, את המלחמה. הרדפה רבי והשמידם, ולא השיבת קלותם. כן. עם כוחות רוע כאלו, שמונעים רק משנאה, זה לא מדינות רגילות שאתה נלחם, ומדינה רגילה, ברגע שהיא מדינה שהיא הפסידה, היא אומרת, טוב, בסדר, הבנתי, מרימים ידיים, יאללה, בוא נעשה איזה הסכם ונירגע. פה מדובר בכוחות רוע, תהומיים, שהפתרון היחיד זה לנצח אותם בצורה מוחלטת, להכריע אותם, אין פתרון אחר. אז תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו קרסולי, ירדפה יובה והשמידם, ולא שבת קלותם, והיחלם והמחצם לא יקומון, ויפלו, איפה? תחת רגליי. אז זה דוד המלך. ותעזר ניחי למלחמה, תחי הקמת תחתנית, אויבה את התליון, בקיצור, זה הוא עושה את הכל. השחיקם כאפר, זה, הייתם אומרים, זה דברי רהב. רהב, השחיקם כאפר הארץ, כתית חוצות עדיקי מרקעים. אבל זה לא דברי רהב, מדוע? כי איך השירה הזאת התחילה? כלומר, היכולת של דוד להיות בעת ובעונה אחת, בשפלות הכי גמורה, בתחושת נזקקות, שאם הקדוש ברוך הוא לא מציל אותי, אני טובע במקום, ובאותו עת להיות בשיא הגבורה ושיא העוז, זה הפלא, זה הסוד של האישיות הזאת. ולכן השירה הזאת מסכמת לנו מי זה דוד המלך. איך הוא יכול להיות בפנים שפל לגמרי, וכשמגיע להעלות את ארון הברית, אז הוא רוקד כמו אחרון הנערים, ומפזד לפני השם מדברה, למרות שהוא מלך, ואילו במלחמה הוא שיא הגבורה ושיא העוז. כן? חוויה כזאת. אישיות כזאת מאוד מיוחדת. כן, יעבדוני וכולי. חי אדוני וברוך צורי וירום אלוהי אישי, אני יודע, האלה נותן נקמות לי, מוריד יום תחתני, מוצאים מועד וכולי. על כן אותך בגויים, ואז יש כאן פסוק, מגדול ומגדיל. מה ההבדל בין מגדול למגדיל? כתוב, מגדיל, ואנחנו קוראים מגדול. מה ההבדל? מגדיל, ישועות מלכו, מה? אתם עכשיו כמונה הלכה. אני שואל מה ההבדל בה... חמודים אותם. שאומרים מוסף, כן, ביום שאומרים מוסף. מה? מה זאת אומרת, דני? מי הפואנטה המאה? כן. מגדיל, זה על הקדוש. הוא מגדיל את הישועות. מגדול זה כאילו עובר דרכי. אז אנחנו קוראים מגדול, כי זה דוד המלך אומר זה, זה, אבל בפנים באמת מי זה, מי עושה את המגדול? המגדיל. הוא, קדוש ברוך הוא מגדיל. אז באותה מילה בקריא ובכתיב, וגם לפני כן ראינו את זה נכון, משווה רגליי רגליו ודרכי דרכיו, כן, יש פה קריא וכתיב שמתאר את הכפילות הזאת, שדוד המלך מסוגל לחוות את ההצלחות הכי גדולות ולהגיד, רבותיי, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה דרכנו. זה לא הקדוש ברוך הוא עשה את זה בעצמו כמו בקריאת ים סוף, אבל זה חלילה גם לא אנחנו עשינו את זה, כמו שאמר בר כוכבא, לא תיסו זה לא תכסיף, והקדוש ברוך הוא עשה את זה דרכנו. ולכן מה צריכה להיות התנועת הנפש? לא חלילה גאווה, אלא עוד היה. בואו ניתן אולי דוגמה, שתהיה לנו יותר קרובה ומובנת. מלחמת ששת הימים, שתכף אנחנו בעזרת השם נכנסים לימים של יום ירושלים וכו', התחילה כידוע לכם במבצע מוקד. מבצע מוקד הוא מבצע הירואי, שעד היום נלמד בבתי הספר הצבאיים המפוארים ביותר, שבו, מה שנקרא, בשעה וחצי, חיל האוויר הישראלי השמיד את חילות האוויר של מצרים, סוריה וקצת עיראק. אגב, זה היה מבצע לא פשוט, נפלו לא מעט מטוסים. אבל הצלחה כבירה ואדירה, נכון? ובעצם משם ואילך המלחמה כבר כאילו הוכרעה. במובן מסוים. טוב, אז למי הישוע, למי התהילה? יומני הניצחון של אחרי מלחמת ששת הימים, והסגידה, ההרצה העיוורת כמעט לחיל האוויר במיוחד, מספרים שכל הכבוד ניתן למי? לטייסים. על כנפי הכסף רחובים, הבערי הרוח באבים, מאזים והטובים, כבני רשף יגיעו, וכו' וכו'. והרבי כבר אז כתב, אומר, אתם, זה גניבה. מה זאת אומרת? מה, טייסים לא? כשלומדים על מבצע מוקד, לא הרבה צריך ללמוד קצת, מבינים שההצלחה של המבצע הזה הייתה כחוט השערה. מספיק נתון אחד שהיה משתנה, והיו נתונים שעמדו להשתנות כל רגע ורגע, על מנת שכל העסק הזה ייכנס לסחרור, והיינו פה נתקעים בכלל בלי הגנה אווירית על ישראל, נכון? חגי בן ארצי כתב חוברת נפלאה על הדבר הזה. בדיוק, נגיד, היה איחוד של הצבאות המצרי והירדני, והירדנים ראו אותם תוסעים אומרים, ושלחו מילת קוד לצבא המצרי, אבל בדיוק יום קודם החליפו את המילת קוד, ולכן הקשר המצרי לא הבינו מה רוצה ממנו הירדני, וככה לא נערכו. כן? באותו יום היה גם איזה עוצר טיסה בגלל זה, וכל המטוסים היו בדיוק על הקרקע. הכל היה, מספיק שהיה מזג אוויר מעונן, מספיק שהמצרים מקבלים איזה התראה, איזה חשד ומרמים מטוסים לאוויר, מיליון, כאילו המבצע הזה היה בנוי שהכל, כל המודיעין יהיה בדיוק איך שצפו, ואז זה עבד. כזאת סייעתא דשמיא, כזה, כאילו, אז להגיד, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא העביר את ההצלחה הזאת דרך הטייסים הגיבורים שלנו, אבל את הקדוש ברוך הוא שכחו, או שמו אותו בצד צד, ואת זה העדירו. מה שכמובן הביא לנו 6 שנים אחר כך את מלחמת יום הכיפורים. אז היכולת לחוות הצלחה ולהגיד, ההצלחה הזאת היא בעצם אמון של הקדוש ברוך הוא בנו, שהוא סומך עלינו להעביר את ההצלחה דרכנו בלי שנגנוב את הקרדיט. ונדע להחזיר ולהודות לקדוש ברוך הוא, זוהי השיטה של דוד המלך. וזה מה שבא לידי ביטוי בשירה. ולכן הפסוק, החוצה את השירה לשתיים, זה הפסוק, פסוק למד. כי בך ערוץ גדוד, באלוהי הדלק שוב. עד הפסוק הזה זה הכל פסיביות של דוד, הוא תלוי, הוא תובע, הוא כמעט, הוא חסר עונים, רק אם הקדוש ברוך הוא מציל אותו, מהפסוק הזה דוד, הוא לוחם, הוא רץ, הוא משיג, הוא מנצח, הוא קורע, הוא תוכן, הוא מדיק וכל הדברים האלו, ושני הדברים האלה מתקיימים באותה אישיות. איך אתה מנצח, ובזמן הניצחון אתה זוכר שזה הניצחון של השם יתברך, להשם הישועה. על עמך ברכתך סלע. להשם הישועה, המחה ברכתך סלע, אבל מי? להשם הישועה. אני חושב שבמלחמה הזאת, השפה אחרת, במלחמה הזאת, אפילו במסועות ראו את זה, כמה הזכירו את הקדוש ברוך הוא במסועות. הרבה מדליקי מסועות, זה היה לכבוד הקדוש ברוך הוא, קודם כל, או בסוף, מסועות, כן? זה דבר. אז השירה הזו בעצם מתארת לנו היטב היטב את דוד המלך. בוא, אתה רוצה שנציץ בתהילים? מה אומר על תהילים? מה ההבדלים? מה? בוא נראה. איפה זה? תזכיר לי? איך? י"ח. י"ח, נכון. כן. קודם כל, יש גם הרבה דברים דומים, כן, כמובן. לא נקרא את הכל כי זה, זה ארוך. כן, פה יש מגדיל. בגדול, תראו, מה זה תהילים? מה זה תהילים? תהילים זה מישהו שהקליט את דוד המלך כשהוא התבודד. דוד היה לא עושה התבודדויות, נכון? הוא מדבר עם השם יתברך. הוא מחבר תפילות. מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תציל אותי מזה, תעזור לי מזה. מישהו, כנראה דוד בעצמו, כן? אחר כך היה כותב את התפילות שדוד התפלל. אז לכן בתהילים תסתכל שם יותר פסוקי תפילה שדוד מתפלל. הוא גם מתאר את כל הזה, אבל שם, אני אנסה רגע לדגום את זה, פסוקים שמופיעים שם ולא מופיעים אצלנו, אז... מה? בעיקר בסוף. מפלטי מאויבי אף מין כמי תרוממני, על כן עודך בגויים אדוני בלשמך הזמר, אז זה לא מופיע אצלנו. כאילו, יש פה קצת יותר, זה מאוד מאוד דומה, אבל יש פה קצת יותר ניחוח כזה, הכותרת, למנצח, אצלנו מה כתוב? הכותרת? איך כתוב אצלנו הכותרת? כן, וידבר דוד, זה מלך. וכאן, למנצח לעבד אדוני לדוד, אשר דיבר לאדוני דברי השירה הזאת, הוא עבד השם. בתהילים דוד מגיע כעבד השם. לא מגיע כמלך, פה זו שירה מלכותית, ממלכתית. תהילים אומר, תקשיב, תהילים, זה נכון, לפעמים מתפרסים כל מיני יומנים של מנהיגים, או אפילו של רבנים, של הרב קוק. אחרי שהוא נפטר, אז מצאו איזה יומן שלו, אחרי זה פרסמו איזה, קראו לזה חדרה. מה הוא כותב בינו לבין עצמו? וגם אצל מנהיגים פרסמו אחרי זה יומנים של הרצל, יומנים של בן גוריון וכו'. תהילים זה קצת יומן של דוד המלך. אז אתה רואה ביומן מה הוא כותב על עצמו. בסדר? איזה שפלות, איזה ענווה. קורא לעצמו עבד השם. הוא מלך, אבל בינו לבין עצמו אני העבד. אז היומנים של דוד המלך זה תהילים. כשאנחנו יודעים מי זה דוד המלך, ואיזה עוצמה ואיזה גבורה, לפגוש כזאת שפלות וכזאת התבטלות לבורא יתברך, זה בעצם מה ש... זה המבוקש. אז לכן, רבותיי, זה השירה דוד, היא מאוד מאוד יפה. וכולי, יש פה עוד איזה מין סוג של שירה נוספת, בתחילת פרק כ"ג. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר הוקם עול. משיח אלוהי יעקב, נעים זמירות ישראל. רוח אדוני דיבר במילתו הלשוני. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק, מושל יראת אלוהים. זה פסוק חשוב מאוד. אמר אלוהי ישראל, דוד המלך אומר, אמר אלוהי ישראל, איך הוא אמר? לי דיבר צור ישראל. הוא דיבר אליי. איך הוא דיבר? צור מלמד על הלב. צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. זה לך אמר ליבי של דוד המלך. מה הוא אמר לו? מושל באדם, צדיק, מושל יראת אלוהים. דוד המלך היה מושל באדם. מה זה מושל באדם? מושל בכל הנטיות של בני האדם. קנאה, תאווה, תחרות. הוא עמד בכל המבחנים. הקנאה מול שאול, או הקנאה ששאול קנאה בו. התאווה, לגמור את הסיפור הזה, כמו שאמרו לבני צוריה, נכון? הכבוד, כל הדברים האלה, דוד משל בהם ממשלה מוחלטת. שלט בהם. לכן הוא היה מושל באדם, ואז ממילא הוא צדיק, מה שגרם לו למשול בדבר הזה, זה מה? יראת אלוהים, נכון? חליל עלי, איך הוא הרבה פעמים אומר, חליל עלי, משלח ידי במשיח אדוני. זה יראת אלוהים, יש לו יראה. זה דבר זה, מלך, כזה עוצמתי שהוא מלא ביראה. וכאור בוקר יזרח שמש בוקר לא אבות מנוגע עם אתר דשא מארץ. כלומר, המלכות שתלך ותתגבר, כי לא כן ביתי עם אל, כי ברית עולם שם לי ארוחה בכל ושמורה, כי כל אישי וכל חפץ כי לא יצמיח, יש לי ברית עולם עם הקדוש ברוך הוא, ובליה על כל מי שניסו להפריע לי, כקוץ מונד קלהם, כלומר, כקוץ נודד, קוץ לא יציב כולם, כי לא בידי כחו, ואיש יגע בהם, ימלא ברזל בעץ חנית, ובעץ שרוף ישרפו בשבת. כן, זה מין שירה כאות טיפה יותר מורכבת, אבל מתארת טיפה יותר את ההתמודדויות האישיות של דוד, מול כל אלה שניסו להכשיל אותו בדרך, כולל בני צרויה, שניסו להכשיל אותו בדרך, מהדרך שלו להיות הגורם המאחד והמחבר של עם ישראל. טוב, פה יש פרק כ"ג, זה כל מיני סגירות מעגל, כאלה ואחרות, אנחנו נצטרך להתייחס לזה, כי מופיע כאן דמות חשובה מאוד של נקראת בניו בני ידע, ואז זה יביא אותנו לפרק עבדה, לדעת השם בשבוע הבא, אמרתי כבר אני במילואים, אז כנראה עוד שבועיים, ניפגש פה על זה, אבל אנחנו ממש נשתדל, בעזרת השם לנדר, לסיים את ספר שמואל, לפחות עד שבועות, מה? שבוע הבא בוודאי אין שיעור, כי אני מתחיל מילואים, אני מאוד מקווה לעשות שבוע שבוע, ואז בשבוע שאני אבוא, אני אצליח להגיע, בעזרת השם. יזכו וימצאו רבותיי.